מסכת בבא בתרא, פרק תשיעי. המשך הלכות ירושה וצוואות. משנה א', מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובים, הבנים ירשו והבנות יזונו. הנכסים מועטים, הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. אז ההלכה היא שאם אדם מת ויש לו בנים ובנות, הבנים יורשים והבנות הן ניזונות מהירושה. הבנים צריכים לספק להם הירושה מזונות עד שהן מתחתנות. אז אם הנכסים מרובים, כלומר מספיקים לכולם, אז הבנים ירשו והבנות יזונו. הנכסים מועטים, הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתרים. אם הנכסים מועטים מספיקים רק או לזה או לזה, אז הבנות יזונו, כי זה תנאי שכבר היה כתוב בכתובה, שזה לפני המוות, והבנים ישאלו על הפתחים. כלומר, הבנים צריכים להסתדר לבד. אדמון אומר, בשביל שאני זכר הפסדתי, אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. אדמון היה דיין בירושלים, והוא טען ואמר, בשביל שאני זכר הפסדתי. כלומר, אני זה שיורש פה מדאורייתא, ואני צריך להפסיד כשאין מספיק נכסים? ורבן גמליאל אומר, רואה אני את דברי אדמון. אלא מה הפתרון שמציע אדמון? הם יצטרכו ליזון בשווה מהנכסים, גם הבנים וגם הבנות, בצמצום. משנה ב', הניח בנים ובנות וטומטום. אז אדם נפטר, יש לו בנים, בנות וטומטום. טומטום זה בעצם לא יודעים אם זה בן או בת. יש שם איזה כיסוי ולא יודעים את האמת. בזמן שהנכסים מרובים, הזכרים דוחים אותו אצל הנקבות. הנכסים מועטים, הנקבות דוחות אותו אצל הזכרים. אם הנכסים מרובים, אז הטומטום רוצה לירש, אומרים לו הזכרים, תוכיח שאתה זכר, אתה לא זכר, אתה יכול מקסימום לקבל מזונות יחד עם הנקבות. ואם הנכסים מועטים, אז הנקבות, וההלכה היא הרי לא כמו שאמר אדמון, אלא כמו של תנא קמא במשנה הקודמת, שהבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים, אומרות הבנות לטומטום, תוכיח שאתה בת, תקבל מזונות. אם לא, אתה גם כן צריך לשאול על הפתחים. האומר, אם תלד אשתי זכר, יטול מנה. ילדה זכר, נוטל מנה. מדובר כאן על גוסס, שמספיק שהוא יאמר וכבר צריך לקיים. אז הגוסס, השכיב מרע, אמר, אם תלד אשתי זכר, יטול מנה, אפילו לאחר שהוא ימות. האומר, אז ילדה זכר, נוטל מנה. למה? הרי אנחנו יודעים שאי אפשר לזכות לעובר דברים, כאילו הוא מזכה לו את זה כשהוא חי, והוא מת לפני שהעובר נולד. אז ההלכה היא שחכמים ייפו את כוחו של הגוסס, כדי שלא תתערף דעתו, שהוא יתחיל להצטרך לרשום, להביא עורכי דין וכל מיני כאלה, אז ייפו את דעתו, שאפילו, את כוחו שאפילו את זה הוא יכול לעשות. נקבה 200, ילדה נקבה נוטלת 200. אם הוא אמר שאם זה בא תקבל 200, מקבלת 200. אם זכר מנה עם נקבה 200, ילדה זכר ונקבה, הזכר נוטל מנה והנקבה נוטלת 200. כלומר, הוא אמר אם זה זכר מנה, אם זה נקבה 200, אבל מה היא ילדה תאומים, זכר ונקבה. אומרת המשנה, כן, הוא התכוון אפילו לזה, והבן ייקח מנה והבת ייקח 200. ילדה טומטום אינו נוטל. זה דעת רבן שמעון בן גמליאל שסובר שטומטום הוא בריאה בפני עצמה. ולכן הוא לא כלול לא בזכר ולא בנקבה, אבל חכמים סוברים שהוא מקבל, אבל הוא לא יכול לדרוש יותר מ-100, כי הוא לא יכול להוכיח שהוא לא זכר. אם אמר כל מה שתלד אשתי ייטול, הרי זה ייטול. אבל גם רבן שמעון בן גמליאל מודה שאם הוא אמר ככה, כל מה שתלד אשתי ייטול, לא משנה מה יצא, זה כולל טומטום, והרי זה ייטול. ואם אין שם יורש אלא הוא, יורש את הכל. ואם אין שם, הוא היורש היחיד, בוודאי שהטומטום יירש את הכל. כלומר, גם רבן שמעון מודה שהוא זרעו לעניין ירושה. משנה ג' הניח בנים גדולים וקטנים. השביחו הגדולים את הנכסים, השביחו לאמצע. כלומר, יש כאן נכסים, יש כאן ירושה, הבנים הגדולים עבדו, תרחו, השקיעו, והירושה השתבחה. השביחו לאמצע, הרווחים הולכים לירושה. אם זה בא מכוח הירושה, המשותפת עדיין, אז גם הרווח לשם. אם אמרו, ראו מה שהניח לנו אבא, הרי אנו עושים ואוכלים, השביחו לעצמם. כלומר, אם באים הגדולים ואומרים, תראו מה שהניח לנו אבא. אנחנו רוצים את זה, אתם תיקחו את זה. כלומר, הם כבר באו ואמרו, הם הצהירו שהם רוצים לחלוק, אנחנו עושים ואוכלים על החשבון החלק שצריך להיות שלנו, אז באמת השביחו לעצמם. וכן האישה שהשביחה את הנכסים, השביחה לאמצע, כאן מדובר על אלמנה, ויש יתומים, והיא השביחה את הנכסים, השביחה לאמצע, הרווחים לאמצע. אם אמרה, ראו מה שהניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת, השביחה לעצמה. כלומר, אם היא כבר הצהירה שהיא רוצה לחלוק, והנה זה מה שמגיע לי מהכתובה, ואז היא התארכה והשקיעה, אז באמת הרווחים לעצמה, כי הרווחים הם על החלק שצריך להיות שלה. משנה ד', האחים השותפים שנפל אחד מהם לאומנות, נפל לאמצע. כלומר, כאן מדובר שיחד עם הירושה הם גם ירשו משרה ממשלתית. זה הכוונה נפל אחד מהם לאומנות. הכוונה משרה ממשלתית. נפל לאמצע. השכר שהוא מקבל על העבודה הזאת הולך לאמצע, כי הוא קיבל את התפקיד הזה בירושה. זה חלק מהירושה. חלה ונתרפה. נתרפה משל עצמו. אחד האחים, בלי קשר למקרה של האומנות, אחד האחים שנהיה חולה ונתרפא, הוא מתרפא משל עצמו. הוא לא יכול לקחת את התשלום מהאמצע, מהירושה. האחים שעשו מקצת שושבינות בחיי האב, חזרה שושבינות, חזרה לאמצע, שהשושבינות נגבית בבית דין. היה נהוג שכאשר מישהו מתחתן, אז מביאים לו מתנות, אבל המתנות האלה הם על מנת שאותו חתן יחזיר לנותנים כשהם מתחתנים. וזה כל כך על מנת עד שזה אפילו נגבה בבית דין. כלומר, אם אדם נתן שושבינות למישהו והוא לא יחזיר לו, יכול לגבות את זה בבית דין. אז האחים שעשו מקצת שושבינות בחיי אביהם, כלומר, הם לקחו מנכסי אביהם עוד בחייו, ונתנו למישהו בתור שושבינות, כיוון שהם לקחו את זה מנכסי אביהם, שושבינות זה המתנה הזאת של החתונה, חזרה שושבינות, חזרה לאמצעים, אחרי שהאבא נפטר, החזיר החתן לאחד האחים לחתונה שלו את השושבינות, זה חוזר לאמצע, כי זה גם ניתן מנכסי האב, ומעצם זה חוזר אליהם מכוח הירושה. לכן זה חוזר לאמצע, להתחלק בין כולם. שהשושבינות נגבית בבית דין, אבל השולח לחברו כדי יין וכדי שמן אינה נגבין בבית דין מפני שהן גמילות חסדים. אבל אם אדם סתם נתן לחברו כדי יין וכדי שמן, זה הלכה שהיא לא קשורה כבר לירושה, אפילו שהוא נתן את זה ביום החתונה, אבל הוא לא נתן את זה בתורת שושבינות. איך יודעים אם זה בתורת שושבינות או לא? אם הוא הביא את זה וגם ישב לאכול איתם. אם הוא הביא את זה ולא ישב לאכול איתם, למשל, אין נגבים בבית דין, מפני שהם גמילות חסדים. זאת מתנה, ולא חייבים להחזיר מתנה. משנה ה', השולח סבלונות לבית חמיב. סבלונות זה מתנה שהחתן שולח לבית חמיב. היה נהוג בתקופתם לעשות קידושין, כן, לקדש את האישה, ורק לכנוס אותה לביתו לאחר תקופה, נגיד לאחר שנה. בזמן הזה החתן היה מוצא עבודה ובונה בית, והכלה הייתה מכינה את כל נושא החתונה ואת המגורים ואת הנדוניה. ובתקופה הזאת, בין הקידושין לנישואין נקרא לזה, למגורים ביחד, אז החתן שולח סבלונות לבית חמיב, שולח מתנות מסוימות לבית חמיב. שלח שם 100 מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר, אינם נגבין. שאלה היא כזאת, אדם שלח סבלונות, אבל אז מה לעשות? גירש את האישה לפני שהספיק ממש לשאת אותה לגמרי. האם הסבלונות האלה חוזרים אליו או לא? הרי הוא שלח את זה רק על דעת החתונה. התשובה היא שאם הוא שלח אפילו 100 מנה, והוא אכל שם סעודת חתן אפילו רק בדינר, זה כבר נחשב, והוא לא יכול לגבות את זה בחזרה אם הוא גירש או שאשתו מתה. כי אומרים שמחמת הסעודה הזאת הוא מחל על כל המאמנה. לא אכל שם סעודת חתן, הרי אלו נגבים. אם הוא רק שלח סבלונות ואפילו לא נהנה בסעודת חתן אצל חמיב, אז על דעת מה הוא שלח את הסבלונות? כמובן שזה חוזר אם הוא גירש אותה בסוף. שלח סבלונות מרובין שיחזרו עמה לבית בעלה, הרי אלו נגבים. אם הוא שלח סבלונות בכלל, על דעת זה שהם יחזרו אליו כשהיא מתחתנת, כשהיא באה לגור אצלו, הם יבואו איתה. הרי אלו נגבים, אפילו אם הוא אכל שם, הוא לא שלח את זה על דעת הארוחה, הוא שלח את זה על דעת שזה יבוא אליו הביתה בסופו של דבר. סבלונות מועטים שתשתמש בהם בבית אביה אינם נגבים. אם הוא שלח סבלונות מועטים במובן שהוא שלח את זה כדי שתשתמש בזה בבית אביה, אז גם אם הוא לא אכל שם סעודת חתן אינם נגבים, כי הוא שלח את זה על דעת שתשתמש בזה בבית אביה, באמת זה יתקיים. גם אם יתגרשו בסוף, זה יתקיים. משנה ו', שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כלשהו מתנתו קיימת. דובר על אדם גוסס, הוא כתב את כל נכסיו לאנשים מסוימים, לאחרים, ושייר לעצמו קרקע כלשהו או משהו, מטלטלים, משהו, שייר לעצמו משהו, מתנתו קיימת. כלומר, גם אם הוא עברי, מתנתו קיימת. לא שייר קרקע כלשהו, אין מתנתו קיימת. אם הוא נתן הכל ממש, ואז הוא עברי, ברור הרי שהוא חשב שהוא ימות, לכן הוא נתן את הכל. למה שהוא לא ישאיר לעצמו משהו אם הוא חושב שהוא יחיה? ממילא מובן שאם הוא בסוף לא מת, אין מתנתו קיימת, כי הוא נתן את זה רק על דעת זה שהוא עומד למות. לא כתב בה שכיב מרע. עכשיו מדובר על מקרה שאדם כתב שטר מתנה. הוא טוען שהוא היה שכיב מרע, הוא היה גוסס כשהוא כתב את זה. מדובר שהוא לא שייר לעצמו כלום ובסוף עברי. אבל לא היה כתוב את המילה שכיב מרע, יש רק שטר מתנה. הוא אומר, שכיב מרע היה, כלומר הייתי. הנותן אומר, אני הייתי שכיב מרע בכלל, אז אני רוצה את הכל בחזרה. והן אומרים, בריא היה, המקבלים אומרים, הוא היה בריא. הנה, לא כתוב כאן שכיב מרע. צריך להביא ראיה שהיה שכיב מרע. דברי רבי מאיר, אומר רבי מאיר, אתה עכשיו בריא? אין לך עכשיו פריבילגיות של שכיב מרע. אתה עכשיו צריך להוכיח שהיית שכיב מרע כדי לקבל את הכל בחזרה. והחכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. אומרים, הפוך. הוא מוחזק בהכל. כל הקרקעות עדיין שלו. הם רוצים להוציא ממנו. אז הם צריכים להביא ראיה שהוא היה שכיב מרע. שהוא לא היה שכיב מרע. משנה זין. המחלק נכסיו על פיו. רבי אליעזר אומר, אחד בריא ואחד מסוכן, נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף ובשטר ובחזקה, ושאין להם אחריות אין נקנים אלא במשיכה. אדם מחלק את נכסיו בחייו על פיו, הכוונה על פי צוואתו, הוא נותן צוואה. רבי אליעזר אומר, בין אם הוא בריא בין אם הוא מסוכן הנותן, המקבל צריך לעשות קניין כדי שזה יהיה שלו. נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף ובשטר ובחזקה. אם מדובר בנכסים שיש להם אחריות, שזה שם קוד לקרקעות, אז נקנים בכסף ובשטר ובחזקה. למדנו מסכת קידושין שככה קונים קרקעות, או על ידי מתן כסף, או על ידי כתיבת שטר, או בפעולת חזקה. פעולת חזקה, הכוונה, גדר, פרץ, נעל, עשה שם איזה מעשה. ושאין להם אחריות, אם מדובר בנכסים שאין להם אחריות, שזה מטלטלים, אין נקנים אלא במשיכה, הוא צריך למשוך אותם כדי שהם יהיו שלו. גם אם מי שכתב את זה היה בריא, או גם הוא היה מסוכן. אמרו לו לרבי אליעזר, מעשה באימם של בני רוחל, שהייתה חולה ואמרה, תנו כבינתי לביתי, והיא ב-12 מנה ומתה וקיימו את דבריה. כלומר, אימם של בני רוחל, היא הייתה חולה, היא הייתה גוססת, היא אמרה, תנו כבינתי לביתי, כבינתי זה צעיף. וזה היה צעיף ב-12 מנה. והיא מתה, וקיימו את דבריה, למרות שהבת לא הספיקה לעשות קניין. מה תגיד על זה? אמר להן, בני רוחל תקברם אימם. עונה להם רבי אליעזר, בני רוחל, מהם אתה מביאים לי דוגמה, הוכחה? תקברם אימם. הלוואי שאימם הייתה קוברת אותם, ולא הם אותה. למה? כי הם היו רשעים. אנחנו כבר יודעים, אנחנו... מהפרק הקודם, שאם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכור לטוב, טוב מאוד שהיא לא נתנה את הדבר, טוב מאוד שחכמים קיימו את דבריה, לא היה מגיע להם שום ירושה. בגמרא כתוב שהם היו רשעים בזה שהם היו מקיימים כלאיים בקרן. וחכמים אומרים, בשבת דבריו קיימים, מפני שאינו יכול לכתוב, אבל לא בחול. כלומר, אדם שרק מחלק נכסיו על פיו, כן, בעל פה, מתי דבריו קיימים? בשבת, כי אי אפשר לבצע קניין. אבל, מפני שאינו יכול לכתוב. אבל בחול, לא, שמה צריך לבצע קניין. ואם הוא בריא, גם צריך לכתוב. רבי יהושע אומר, בשבת אמרו, קל וחומר בחול, אומר רבי יהושע, רגע, אם בשבת שאי אפשר לבצע קניין, אז דבריו קיימים, מספיק רק דיבור, בחול שאפשר לבצע קניין, בוודאי שדיבור יספיק. זה על פי כלל שאומר, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבתו. לא נסביר את התוכן של המשפט, רק נגיד שהרעיון הוא שדבר שראוי לקרות, דבר שיכול לקרות, אז גם אם הוא לא קרה, הוא נחשב, נחשב תקף. כלומר, בחול אפשר לכתוב, אז גם אם לא כתבו, בוודאי שזה תקף. כיוצא בו, אותו רעיון, זכין לקטן ואין זכין לגדול. רבי יהושע אומר, לקטן אמרו, קל וחומר לגדול. זכין לקטן, הכוונה, אדם יכול לזכות חפץ לקטן. אבל הוא לא יכול לזכות חפץ לגדול. ככה אומר תנא קמא, שהגדול יבוא ויזכה בעצמו. הרי לגדול יש אפשרות לזכות. לקטן אין לו אפשרות לזכות, כי הוא קטן, אין לו יד, אין לו קניין. אז זכין לקטן, אבל לא זכין לגדול. רבי יהושע אומר, למה? לקטן אמרו, קל וחומר לגדול. אם לקטן שלא יכול לזכות אפשר לזכות, אז גדול שיכול לזכות, קל וחומר שיוכל, שיוכלו לזכות לו. משנה ח' נפל הבית עליו ועל אביו, או עליו ועל מורישיו, והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון. ואחר כך מת האב. בעלי החוב אומרים, האב מת ראשון, ואחר כך מת הבן. הסביר את המקרה, נפל הבית עליו ועל אביו, או עליו ועל מורישיו. מורישיו הכוונה אנשים שמורישים לאותו אדם. אביו זה בעצם דוגמה. והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב. כלומר, יש בעצם נכסים, נגיד ניקח את הדוגמה שנפל עליו ועל אביו. לאביו יש נכסים כלשהם, ואביו חייב כסף, גם הוא חייב כתובה לאשתו, ונגיד הוא גם חייב חוב או... חייב חוב למישהו, בעל, יש כאן בעל חוב. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון, ואחר כך מת האב. כלומר, הבן מת ראשון ואין לו בנים. אז מי יורש אותו? אבא שלו. ואחר כך מת האב. אז יורשי האב רוצים גם את הירושה של אבא, וגם את הירושה של הבן. בעלי החוב אומרים, האב מת ראשון ואחר כך מת הבן. אני רוצה רק לתקן משהו, הבעל חוב וכתובת אישה זה על הבן, על הבן. עכשיו אם הבן מת ראשון, כל נכסיו עוברים לאביו, ואז מאביו ליורשי אביו, והכתובה והבעל חוב נשארים גלמודים. בעלי החוב אומרים לא, האב מת ראשון, הנכסים של האב עוברים לבן, ועכשיו לבן יש ירושה, והוא יכול... לתת מהירושה לכתובה ולבעל החוב. בית שמי אומרים, יחלוקו, ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתן. בית שמי אומרים, יחלוקו, סוג של ממון המוטל בספק חולקים. בית הלל אומרים, בחזקתן, מי שמוחזק בהם, השני צריך להביא ראיה. מי מוחזק? יורשי האב. כי יורשי האב, לעומת כתובת אישה ובעל חוב, יורשי האב יורשים מדין תורה. הם יורשים אוטומטית. ואז הם נחשבים היותר מוחזקים, והאישה ובעל החוב יצטרכו להוכיח שהאבא מת ראשון כדי לקבל את שלהם. משנה ת' נפל הבית עליו ועל אשתו. יורשי הבעל אומרים, האישה מתה ראשונה ואחר כך מת הבעל. אם האישה מתה ראשונה, אז כל הנכסים שלה עוברים לבעל, ואז מת הבעל, ואנחנו יורשים את הכל, גם את נכסי הבעל, גם את נכסי האישה. יורשי האישה אומרים, הבעל מת ראשון, ואחר כך מתה האישה. ברגע שהבעל מת, האישה צריכה לקבל כתובה, היא מתה, אז אנחנו מקבלים את הכתובה שלה. בית שם אומרים, יחלוקו, אותו עניין, אי אפשר להכריע, אז יחלוקו. ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתן, כתובה בחזקת יורשי הבעל, נכסים הנכנסים ויוצאים ממה בחזקת יורשי האב. יש כאן שלושה סוגי נכסים. הדבר הראשון נקרא נכסים, זה על פי המפרשים, זה נקרא נכסי צון ברזל, בחזקתן. מה הכוונה? נכסי צון ברזל זה נכסים שהאישה הכניסה, ובעצם נתנה אותן לבעל, כמו נדוניה. אז הם בחזקתן, הם בעצם בחזקת שניהם, כי זה אמנם שייך לאישה, אבל מצד שני זה גם שייך לבעל. אז הם בחזקתן ושניהם יחלוקו, בחזקתן הכוונה יחלוקו. כתובה בחזקת יורשי הבעל, כי הבעל התחייב לאישה לתת לה כתובה, אז זה בעצם אצלו והוא צריך לתת לה, אז זה עדיין בחזקת הבעל, ולכן זה בחזקת יורשי הבעל. ובעצם הם לא יצטרכו לתת הכתובה, שיוכיחו שהבעל מת ראשון. נכסים הנכנסים והיוצאים ממה בחזקת יורשי האב. נכסים הנכנסים והיוצאים ממה זה נקרא נכסי מלוג. זה בעצם נכסים שהאישה מכניסה לנישואין על מנת שהבעל יהנה מפירותיהם, אבל הנכסים עצמם שייכים עד הסוף לאישה. זה בעצם בחזקת האישה, ולכן בחזקת יורשי האב. האב הכוונה, האבא של האישה. זה במילים אחרות, יורשי האישה, בחזקת יורשי האישה. משנה י' נפל הבית עליו ועל אמו. ואז בעצם יש את היורשים שלו שרוצים לקבל, ויש את היורשים, את שאר יורשי אמו שרוצים לקבל. אלו ואלו מודים שיחלוקו. כלומר, אי אפשר לדעת מי מת ראשון, ואלו מאלו מודים שיחלוקו. זה בית הלל ובית שמאי מודים שיחלוקו. למה? אין כאן מישהו שיותר מוחזק מהשני, כי כולם כאן באים מכוח ירושה. אמר רבי עקיבא, מודה אני בזה שהנכסים בחזקתם. אומר רבי עקיבא, רגע, לא. אני סובר שגם פה בית הלל סוברים שהנכסים בחזקתם. בחזקת מי? חזקת יורשי האם. דווקא יורשי האם. הם נחשבים המוחזקים. בית הלל סוברים שהם נחשבים המוחזקים. אמר לו בן עזאי, על החלוקים אנו מצטערים. אלא שבאת לחלוק לנו על השווים, עלינו את השווים. כלומר, תודה רבה באמת רבי עקיבא. עד שיש כאן משהו אחד שמודים בו, אתה בא גם על זה להגיד שיש מחלוקת, על החלוקים, על המחלוקות הקודמים, אנחנו מצטערים. ועד שיש כאן משהו שיש בו הסכמה, אתה בא להגיד שגם בזה אין הסכמה. חבל. עד כאן.